שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, בעמוד 154, מההתחלה. כתוב בזוהר, כתוב בזוהר, ויקרא פרשת תזריע, ויצר השם אלוקים את האדם בשם מלא, וכל מד אלה אלה ותתה וכולי, עיין שם היטב. הרי מפורש שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם באדם, וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינם רק בשביל האדם. ויש להבין הדברים, המעט לו לאדם העולם הזה וכל אשר בו, בכדי לשמשו ולעוילו. אלא שהוא נצרך גם לכל העולמות העליונים וכל אשר בהם, כי לא נבראו אלא לצרכיו.
טוב, אז אנחנו רואים כאן מה הוא אומר. כל העולמות עליונים ותחתונים כלולים כולם באדם, שבאמת חוץ ממה שאנחנו משיגים, שמתגלה בכלים שלנו, אין. המציאות היא לא קיימת מחוץ לנו. זה הכל רק בתוכנו. לפי ההבנה, לפי ההשגה, לפי הכלים שלנו, לפי התפיסה שלנו, אנחנו יכולים לדבר על מה שקיים. מה שלא משיגים, לא קיים. ובאמת לא מתגלה, זה לא כמו שאצלנו בעולם הזה, שאנחנו כך מרגישים. שאני נמצא באיזשהו מקום, אז אני מגלה מה שיש במקום הזה. אבל במקום אחר גם כן משהו קיים. מעבר לים, למעלה מכוכבים, שם, בכל מקום. כן? שמשיגים רוחניות מבינים שזה הכל מדומה, שזה לא נכון, שקיים הכל רק מה שמתגלה בתוך האדם. ואל תגידו שיש הרבה אנשים, אז כלפי מישהו מתגלה כך, כלפי מישהו אחר מתגלה אחרת. זאת אומרת, ישנה מציאות שהיא קיימת בפני עצמה. ומתגלה למי שמשיג אותה. אין דבר כזה שמציאות קיימת בפני עצמה, ויש מישהו שמשיג אותה, ויש מישהו שלא משיג אותה. אין. אלה רק בתוך אדם קיים. לכן, בורא עולמות, פרצופים ספירות, כל מיני דברים שמתרחשים, הכל אך ורק כלפי אדם משיג. מחוץ לאדם אין שום דבר. על אין גם כן אי אפשר להגיד אין, כי אין זה כאילו שלילה של משהו. אנחנו צריכים להתקרב למושגים האלה, ואז להבין מה הם מדברים. אבל כאן הוא אומר יפה, כל העולמות העליונים ותחתונים כלולים כולם באדם. וממשיך, וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם, אינם רק בשביל אדם. שאין בשביל מה עוד להתקיים למציאות הזאת. זאת אומרת, ברגע שאדם קיים, כאדם הדומה לבורא, במידה הזאת הוא משיג את המציאות, ואז היא מתקיימת, ומתקיימת רק בו. ואם אין אדם שמשיג, לא קיים שום דבר. כולל הבורא. אין בורא ללא נברא. העצמותו, שורש העליון שלא משיגים, כשהוא מתלבש באדם המשיג, נקרא בורא. מה בין זה?
מה לא היה נכון במשפט הראשון שאמרת שיש מציאות ויש מי שמשיג את המציאות? אמרת שזה לא נכון. פתחת את הדברים.
כי מציאות, אם כך, כביכול קיימת מחוץ למשיג. וזה לא נכון. אין מציאות ללא משיג. אין בורא ללא נברא. אין אור ללא כלי.
אז ממה מתחילים?
מתחילים מזה שקובעים שאם אני לא לא תופס, לא מגלה איזושהי תופעה, התופעה מחוץ לי לא קיימת. זה תנאי הראשון שאנחנו מדברים על אופני ההשגה שלנו. זה, וזה כל הבעיה בעולם שלנו, שאנחנו לא מבינים שאנחנו לא מקבלים במדע, בפילוסופיה, לא חשוב. אנחנו בפילוסופיה איכשהו מדברים על זה קצת. שהכל קיים רק כלפי האדם המסיק. כן.
ומה זה הדגש שזה בתוך האדם?
בתוך האדם, זאת אומרת, לפי הכלים שלו, לפי התכונות שלו. זה נקרא בתוך. תוך תוכו. ובורו. מה שאנחנו לומדים את זה. מהסתכלות פנימית בחלק א' תעס. כן.
יש איזשהו בלבול, כי כאילו יש לי את העולם שלי, ולא יש את העולם שלו, ולך יש את העולם שלך. יש קשר בין, יש באמת קודם כל שלושה עולמות כאן? זאת אומרת, לך, לי ולא? לכל אחד יש את העולם שלו?
ודאי.
אז מה הקשר ביניהם?
בין העולמות?
כן, בין העולמות האלה. יש לי את העולם שלי, את העולם שלו ואת העולם שלך.
אין קשר. לכל אחד העולם שלו. כל אחד מסיק מה שהוא מסיק. אתה רוצה להגיד, האם יש איזה כללים שמה שאנחנו משיגים, שאנחנו יכולים אז לדבר על משהו שנמצא בעולם שלי ודומה לעולם שלך? ודאי שיש, על זה מדברת חוכמת הקבלה. כשמקובלים משיגים, הם משיגים דברים כלליים, אבל בכל זאת, מה שכל אחד משיג, רק הוא משיג, ורק הוא יודע, ורק הוא מרגיש. רק בהשגה, בדרכי ההשגה, יש דברים כאילו משותפים, נו, אדומים, בוא נגיד, מקבילים, וגם כן במה שהם משיגים, יש בהם צורות אדומות המקבילות. אבל לשוות אתה בכל זאת לא יכול. כי אתה לא יכול לשוות את הרצון שלך עם התכונות שלו, עם הרצון שלי, עם התכונות שלי. אתה אף פעם לא תרגיש מה שאני מרגיש. וההפך, אני לא ארגיש אף פעם מה שאתה מגלה.
זאת אומרת שאם בעולם שלי אני לוקח כל זורק אותה לרצפה, היא נשברת, ואתה רואה את זה, אז זה לא אותו דבר? אני לא מבין כל כך. יש פה איזה בלבול שאני לא מצליח לעבור
אותו. אתה לא מצליח, ודאי שאתה לא, ולא תצליח את זה בינתיים. אבל מה שאתה אומר, אפילו דוגמה היא לא נכונה. כי אני אומר, כי אתה אומר, אני עכשיו לוקח כוס ושוברת על הרצפה, ואתה רואה את הכוס הזה. אז אני שרואה את הכוס הזה קיים בעולם שלך.
זאת בדיוק השאלה, האם יש בעולם שלך גם נשברה כוס?
על זה אין תשובה. אתה לא פונה אליי שאני נמצא בעולם שלי. תעזוב. לא, לא, לא כדאי. טוב, נמשיך. מספיק. העיקר שוב, שהכל מתגלה כלפי אדם המסיק בלבד. כן? איפה זה בשמעתי? יש מאמר כזה. עניין ההשגה רוחנית. מאמר ג' בשמעתי. תקראו. הלאה, עוד בית.
עוד בית. והנה בכדי להסביר העניין הזה על מילואו, הייתי צריך להביא כאן לפנינו את כל חוכמת הקבלה. אמנם בדרך כלל, בשיעור המספיק להבין את פתיחת הדברים, יתבאר לפניך בפנים הספר. והתמצית הוא, כי כוונת השם יתברך בבריאה, הייתה כדי להנות לנבראיו, כנודע. והנה ודאי הוא שבעת שעלה במחשבה לברוא את הנשמות ולהנותם מכל טוב, הנה תכף נמשכו ויצאו מלפניו בכל צביונם וקומתם ובכל גובהם של התענוגים שחשב להנותם. כי אצלו התברך, המחשבה לבדה גומרת ואינו צריך לכלי מעשי כמונו. ולפי זה יש לשאול למה ברא העולמות צמצום אחר צמצום עד לעולם הזה האחור והלביש הנשמות בהגופין האחורים של העולם הזה.
טוב, על זה הוא יענה אחר כך. אבל שאלה שלי מקודם. למה ברוחניות המחשבה היא פועלת כמעשה בעולם שלנו? בבקשה. קדימה, זאת שאלה לסדנה. תתעוררו, תתעוררו, מה יש לכם? למה ברוחניות מחשבה היא מעשה?
כי רוחניות, בעצם העולם הרוחני הוא עולם של, שאין בו גופים, אין בו שום דבר שעושה שום דבר, הכל זה כוחות. מחשבה היא אחד הכוחות האלה, ולכן פעולת המחשבה בעולם רוחני היא ממש מעשה כמו בעולם הזה.
הכל במחשבה מתברר, כאילו, זה אפילו לא משנה, אין פעולה, באמת. יש רק את הפועל, מה שנקרא, ויש את המחשבה שמאחוריו, ואנחנו מחזירים באותה צורה.
מחשבה זה מה שקורה בראש, בחלק גלגל את העיניים של הפרצוף, וזה תמיד מעל לכלים, זה תמיד הוא מוציא לפועל את הפעולות, והוא זה שבעצם יוצר את כל המציאות הרוחנית שהיא מעל, שהיא בהשפעה.
רוחניות זה עולם של כוונות, הכוונה משנה את המציאות, המחשבה, המחשבה מפתחת את הרצון.
בעולם שלנו אנחנו זקוקים לפעולות כדי להרגיש, כדי להגיע לאיזושהי הבחנה, לכל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו זקוקים לפעולה. בעולם הרוחני המחשבה היא הפעולה בעצם, ושם פועלים, כמו שאמרת, הכוחות.
טוב, אני שומע שאתם עונים נכון. זאת אומרת, מה שיש בראש מתפשט בגוף, כן? זאת אומרת, ישנה פעולה ברוחניות, כן? אבל הפעולה הזאת היא בדיוק כמו בראש, ולכן מחשבה היא, אם ישנה מחשבה, היא מתבצעת בתואר במעשה. לא שאין מעשה, ישנו מעשה בתוך החומר, בתוך הרצון, אבל תמיד המחשבה ומעשה הם אינו אח, לא כמו שבעולם שלנו. ואם מתי לא קורה לנו אותו דבר ברוחניות? בשבירת הכלים. כן? ששם הייתה מחשבה נכונה ומעשה לא הלך, ולכן אנחנו קוראים לזה שבירה. טוב, נו, ונמשיך בבקשה.
והתשובה על זה שהוא כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, ויש אמנם להבין איך אפשר זה שמהשלם יצאו פעולות בלתי שלמות עד שיהיו צריכים להשלימם על ידי פועל ומעשה שבעולם הזה. והעניין הוא, כי יש להבחין בהנשמות בחינת אור ובחינת כלי. כי עצם הנשמות שנבראו הוא הכלי שבהם, וכל השפע שחשב יתברך לענותם ולענגם הוא האור שבהם. כי מאחר שחשב יתברך לענותם, הרי עשה אותם בהכרח בבחינת רצון לקבל הנעתו. שהרי לפי מידת הרצון לקבל את השפע, כן יגדל ההנאה והתענוג. ותדע שהרצון לקבל ההוא, הוא כל עצמותה של הנשמה מבחינת התחדשות ויציאת יש מאין. ונבחן לבחינת כלי של הנשמה. ובחינת ההנאה והשפע נבחן לבחינת אור של הנשמה, הנמשך יש מיש מעצמותו.
טוב, זאת אומרת, מלכתחילה ויש מאין יש לנו פגם, כי כבר קיים משהו שהוא מאין, זאת אומרת מגיע מחוסר שלמות, מחוסר נוכחות הבורא, ולכן יש אפשרות לדבר עליו כמו על נברא שצריך השלמה. והשלמה עד כדי כך, מדרגות הקטנות, שאפילו בעולם שלנו אנחנו מתחילים, לכן העולם שלנו, התגלגלו כל העולמות עד העולם שלנו, שאפילו במצבנו שנקרא העולם הזה, אנחנו יכולים להתחיל להשלים את עצמנו עד שמגיעים לדרגת הבורא, לדרגת השלמות. כן? שאלות? גרשון, בבקשה.
לגבי מה שאמרת מקודם, לא ממש הבנתי מה זאת אומרת שהכוונה שברוחניות המחשבה בעצמה היא כבר הוצאה לפועל, היא המעשה. יכול לתת דוגמה?
אני לא אמרתי הוצאה לפועל, אני אמרתי מה שיש בראש מתפשט בגוף.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שפרצוף הרוחני זה לא כמו שפרצוף שלך, שאתה חושב שאתה תהיה ילד טוב ותלמד ותאהב את כולם ותיתן לי מכות, ותיתן לי כבוד שמגיע לי, כן, וכו' וכו'. ובפועל זה יוצא הפוך. החברים מרגישים שאתה מזלזל בהם, אני מרגיש שאתה ממש כמעט פוגע בי, והמטרת הבריאה לא אכפת לך, כן, וכו' וכו'. למה? הכוונות יפות וטובות, אבל במעשה אתה רואה שזה מתקלקל. לא נכון.
לא תופס מה שאתה אומר. לא מבין.
עד כדי כך.
באמת.
לא קורה לך שבבוקר אתה חושב, מהיום והלאה אני אהיה צדיק. אחרי 5 דקות, אתה פתאום רואה שאתה כבר מזמן, כל 5 דקות האלו, היית בדרגת הרשע.
המחשבה הזאת שאני היום אהיה צדיק.
כן.
מה זה?
מחשבה, החלטה.
כן, החלטתי.
כמו בראש.
כן.
כן, כמו בפרצוף הרוחני. החלטות בראש. ואחר כך מעשה בגוף. מה שיש בראש מתפשט בגוף. שם אין בעיה. אם קורה שראש וגוף לא משתווים, כן? זה בכוח וזה בפועל. אז זה נקרא שבירה. ואצלנו זה שבירה, אנחנו שבורים כבר. אין מה שעוד ישבר. אצלנו זה קורה כל הזמן. זאת אומרת, לא שאתה לא כמונו, גם אנחנו כמוך כאלה, זהו, שאף פעם אצלנו מה שאנחנו מחליטים בראש לא משתווה אלא עם פעולות בגוף. לא, כן,
אנחנו בכל זאת עושים מאמצים בראש, עושים מאמצים כאילו בלחשוב על החברים, בלנסות לעורר את הלב, כן. עושים מאמצים כאלה. לאן זה הולך הדבר הזה? לא יודע, אני שואל.
לאן זה הולך?
כן, מה זה המחשבות האלה?
זה הולך לקליפות, לקליפות. אם ראש וגוף לא שווים, אז זה הולך לקליפות, וקליפות מגדילים ומגדילים ומגדילים את עצמם, ואז אתה מתחיל להרגיש שאתה באמת נמצא בקליפה, בהפך מהרוחניות. ומזה קליפות עוזרים לך סוף סוף לחשוב מה יהיה איתי. ככה אני אמות? אני חייב לעשות משהו עם עצמי. ואז אתה מתחיל לחשוב איך להגיע למצב שמה שיהיה בראש שלך גם כן יתקיים בגוף. ומגיע לזה שאתה חייב להתקשר עם החברים, להגיע לערבות, שהם יחזיקו אותך, שוודאי אתה לא מסוגל. אבל יבוא האור העליון, בגלל שאתה נמצא בקשר עם הקבוצה, ובקשר הזה יבוא אור עליון, וכך תעזור לך לצאת מכל העניין. כן, בבקשה, אדון.
האם אפשר לתת דוגמה, נגיד שהגוף חולה באיזשהו מחלה?
שהגוף מה?
חולה. באיזשהו מחלה סופנית, נגיד. וברור שאני חושב שאני יכול להבריא. ואת הפוש הזה, שזה אכן כאילו אפשרי, נותן לגוף להיות בריא?
זה כבר, אתה מדבר לא על פעולות בעל מנת להשפיע, אלא בתוך רצון לקבל, עד כמה שאדם יכול לשכנע את עצמו ולעורר כוחות פנימיים כדי להבריא. זה ניתן. אבל אנחנו לא במסגרת חוכמת הקבלה, אז ודאי שאתה יכול לעבוד עם הכוחות האלה, אבל אנחנו לא מדברים על זה. גם כן כמו ששאל גרשון, אנחנו מדברים על מצבים שאדם מגלה שהוא לא מסוגל לעשות בעצם שום תיקון. תיקון רוחני, תיקונים גשמיים, כן, ודאי. תלך לרופא, הוא יעשה לך תיקון. אלה תיקונים שאתה תוכל לעשות פעולות ההשפעה ברצון ובמחשבה וברצון, אתה יכול לעשות אך ורק אם אתה מושך האור המחזיר למוטף. אם זה דרך הבורא, אם זה דרך האור. לא, 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 אנחנו ממשיכים, חבר'ה. זה... לא, לא להתרחק מדי מהטקסט. כן, בבקשה.
עוד ד' באור הדברים, כי בריאה פירושו התחדשות דבר מה שלא היה מקודם, שהוא הנבחן ליש מאין. אמנם איך נצייר זה שיהיה דבר מה שאינו כלול בו יתברך? הלא כל יכול וכל אלם יחד, וכן אין לך נותן מה שאין בו. ובאמור אשר כלל כל הבריאה שברא יתברך, אינו אלא בחינת הכלים של הנשמות שהוא הרצון לקבל. מובן זה היטב, שהרי הכרח הוא שאינו כלול חס ושלום מהרצון לקבל, כי ממי יקבל? ואם כן, הוא בריאה חדשה ממש, שלא היה אף זכר ממנו מקודם לכן, ועל כן נבחן ליש מאין.
ברור? כן.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. לגבי הסעיף הזה,
כן.
בריאה היא משהו חדש, יש מאין,
כן.
אבל אנחנו לומדים שלמעשה הבורא גם מתערב בזה ששם לנו מחשבות, ובצורה הזאת, כשמביא אותנו לחברה, הוא גם קובע למעשה את הסביבה שבה אנחנו נשתנה.
כן.
זאת אומרת שלמרות שאנחנו יש מאין, אנחנו הופכים לחלק אינטגרלי ממנו, בזה שהוא למעשה מתערב וקובע, רק הוא משאיר לנו...
אבל אנחנו בזה לא נעלמים שאנחנו הופכים להיות, וגם כן לא חלק ממנו. אנחנו נעשים כשותפים שלו לכל דבר, בקומה שווה, בחיבוק, בדביקות, כמו זון בגמר התיקון, שהם שני מאורות הגדולים, כן?
אבל מעצם זה שהוא מפעיל אותנו...
הנברא לא נעלם בתוך הבורא. ההפך, הוא בולט, הוא מגיע למצב שהוא ממש דומה לו ושווה לו.
כן, אבל מעצם זה שהבורא מפעיל אותנו כאילו, את כל הפעולות שלנו, את כל מה שאנחנו עושים, הוא למעשה שולט באיך אנחנו נראה בגמר התיקון.
נכון, אבל זה לא אומר שאתה לא עצמאי. זה שהוא יזמין כל הצורות האלו, זה נכון, אבל זה שאתה מבצע את כל הצורות האלו, אז זה נותן לך עצמאות? מה מפריע לך? הבורא מציג את עצמו כמשפיע. אתה מגיע גם כן מהרצון לקבל לאותה צורת להשפיע. אתה נעשה בדיוק כמוהו. הוא זקוק בך, אתה זקוק בו. אתם כשתי שותפים, עורך ובעל הבית, נגיד, שסוף סוף יכולים להגיע למצב שבצורה הדדית ממלאים את זה את זה, מענים זה את זה.
כן, אני פשוט מתוך הסעיף, כנראה שלא הבנתי טוב, זה מה שהבנתי מתוך דברי בעל הסולם, שלמעשה לבורא אין שליטה על הבריאה, כי זה משהו מחוץ עלו. ההלכה למעשה אנחנו לא, רואים...
זה שמחוץ עלו נכון. אבל שאין שליטה?
שכאילו זה משהו ש...
יש לו שליטה על הכל חוץ מי, חוץ מי. כמו שכתוב שנמכרתי אני, וזה שהוא נתן לבריאה אפשרות, באמת להיות עצמאי, עצמאית, לדרוש ממנו שלמות, לקבל ממנו כוח, אבל מה ש... נמצא בבריאה, זה מספיק כדי שהיא תהיה עצמאית. אני אגיד לך מה שיש כאן. זה ברור שאין לי כוח להשפיע. השפעה זה הבורא. אהבה זה הבורא. כוחות האלו לא נמצא, לא, 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 לא נמצאים בי. אבל יש בי יכולת לדרוש את הכוחות האלו, וכשאני מקבל אותם, אז עוד יותר אני נמצא בזה שאני מבטל את הבושה, ושאני מגיע לשלמות. כי מדבר ההפוך שאני הייתי, דווקא בלקבל, בשנאה לזולת, בכל הדברים, אני הגעתי למצב הדומה. לכן כל הפגם הוא הופך לכבוד, לגאווה, לגאווה טובה, נכונה. ועד כדי כך שאני עושה מעצמי דמות הבורא. וכוחות אנחנו מקבלים ממנו. כן.
תודה רבה רב.
רציתי לשאול משהו, אמנון. לפני שעה. שכחת? לא, אז תנו לו מיקרופון. לא? לא, בסדר.
כבוד הרב, בקטע הזה של פרק ד' הוא כותב, ואם כן, הוא בריאה חדשה ממש שלא היה אף זכר ממנו קודם לכן, ועל כן נבחן ליש מאין.
כן.
אני לא מצליח להבין מה זה בריאה חדשה. מה הוא בורא? רצון חדש אצלנו? לא יודע מה זה הבריאה החדשה.
לא אצלנו. מדובר כאן שמלכתחילה יש כוח אחד שהוא נקרא עצמותו. הוא שורש לכל מה שיהיה. העצמותו הזה מתחיל לפעול. ברגע שהוא מתחיל לפעול, הוא מגדיר את עצמו כרצון להשפיע. ובורא כנגדו רצון לקבל. רצון להשפיע. אנחנו קוראים בורא כלפי אותו רצון לקבל שהוא ברא.
נברא.
זה הכל. ושתי הכוחות האלה, רצון להשפיע ורצון לקבל, הם נמצאים ופועלים בכל הבריאה. אין יותר.
אבל הם קיימים תמיד, זה לא בריאה חדשה? כל לא. פעם זה נברא מחדש?
לא. קודם כל, אנחנו מדברים על זה שכביכול פעם זה לא היה, דה, כתרם שנצלו נצלים נבראו הנבראים, כן? היה אור העליון ממלא כל המציאות, אז אנחנו מדברים מהמצב ששניהם קיימים, זה מול זה, אבל ראשון בכל זאת זה כוח השפעה, והמשני שהוא ברא זה כוח הקבלה.
וזו למעשה היצירה של יש מאין?
כן. כי קודם לא קיים רצון לקבל.
כן, כן.
ולכן זה... אנחנו אומרים עליו שהוא יש מאין, שהוא הנברא.
תודה כבוד הרב.
כן.
סרגי מקבוצה צעירה של מוסקבה שואל, איך לעשות כך שכל מה שיש בראש לא ילך לקליפות?
צריכים לתקן את הגוף. אבל מתקנים אותו מצמצום. ואז בראש יש צמצום ובגוף יש צמצום, אבל לפחות בזה עומדים. זאת אומרת, כל המחשבות לא אליי, אלה כלפי הזולת. ונעבור לחלק הבא.
ולפני כן נשיר ביחד שיר.
פותח את ליבי נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שימור ללב כולם יוזים להטפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחת טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה לילה שום דבר ממך שמסתתר ממני, ואין לו שום דבר ממך שלא מורגש אצלי. בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הנזרצות נדליק את הלהבה, כן בחיבור הנזרצות נדליק את הלהבה. עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה, מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה, וכך זה מתגלה לי טיפה אחת טיפה, שאהבת החברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים היא התרופה.